ברוכים הבאים לארץ יצירתי, פודקאסט על כלכלה, חברה וכל מה שביניהם.
שלום למאזינים, והיום איתנו בארץ יצירתי, דוקטור נעמי גרשוני. נעמי מרצה בחוג לכלכלה של אוניברסיטת בן גוריון, ועוסקת במחקר אמפירי בכלכלת עבודה. נעמי, ברוכה הבאה לפודקאסט.
תודה רבה על ההזמנה.
הפודקאסט הזה אירח בעבר חוקרים בתחום כלכלת עבודה, אבל בצר לנו, מעולם לא עצרנו כדי לשאול מה זה בדיוק. אותי במבוא למקרו לימדו שעובד מקבל שכר לפי התפוקה השולית שלו, וזה כל מה שצריך לדעת, אבל כנראה שיש קצת יותר עומק, אז נעמי, תני לנו איזושהי הקדמה לתחום, מה חוקרים בכלכלת עבודה, מה הנושאים המרכזיים שמרכזים עניין בתחום שלך היום?
אז התשובה הכי טובה שאני יכולה להגיד לך זה כמעט הכל, והרבה פעמים אפילו מבקרים אותנו על זה שזה כך, אבל באמת יש איזושהי הכרה היום, בעובדה שכלכלת עבודה או המקום של העבודה בחייו של אדם הוא מאוד מאוד מרכזי, והוא כולל הרבה מאוד היבטים והרבה מאוד החלטות סימולטניות שמתקבלות, לא רק הנה שכר כמה אני רוצה לעבוד, אלא גם זה קשור להחלטה שלו לגבי זוגיות ומשפחה וכמה אני רוצה לקחת חלק בגידול של הילדים שלי, ויש פה החלטות מקדימות של כמה אני רוצה להשקיע בהשכלה שלי, ואז אנחנו הולכים אחורה בעצם איך גדלתי ואיזה חינוך קיבלתי מהבית ומה התרבות בעצם שקיבלתי מהבית וכמה התרבות הזאת באמת חשובה בבחירות שלי וכמה התרבות הזאת היא persistent. אני חושבת שאורי מכיר את הספרות הזאת עוד יותר טוב ממני. ואז אולי בואו נחזור גם למה הייתה התזונה שלי כילד, כי זה גם משפיע על ההתפתחות שלי ועל ההון האנושי שלי בסופו של דבר, וזה מביא אותנו לחקור בעצם תוצאות אפילו של משקל לידה ואיך סטרס בהיריון משפיע על משקל לידה של ילדים, שכזה אומרים לי, למה, מה זה קשור לכלכלה בכלל? עזבו כבר כלכלת עבודה. אז באמת אנחנו היום חולשים על איזו אימפריה כזאת שכוללת חינוך ועבודה ובריאות ומשפחה וכל מיני החלטות שהן אולי נראות קצת רחוקות ממה שהרוב מדמיינים כשאומרים כלכלה בכלל ובטח כלכלת עבודה, אבל בסוף אנחנו יודעים שיש לזה הרבה מאוד חשיבות למה שנקרא labor market outcome, זאת אומרת לתוצאות של העובד בשוק העבודה, לשיווי המשקל בשוק העבודה, לפרודוקטיביות של העובדים שמעניינת את הפירמות ולרמת מקרו, כי אמרת שלמדת את זה במבוא למקרו.
אבל כיום כלכלת עבודה זה תחום נורא אמפירי, נכון? לא תחום תיאורטי.
אז אחד מהדברים באמת, ואולי עוד ביקורת שהתחום מקבל היום, זה שהוא הפך להיות מאוד אמפירי, אבל פעם הוא היה בעצם כמעט רק תיאורטי, כמו כל דבר בכלכלה. זאת אומרת, מה שקורה פה בשניים, שלושה עשורים האחרונים, כל המהפכה בעצם שמאפשרת לנו הזמינות של נתונים, ושיטות סטטיסטיות מתקדמות יותר שמתפתחות, והדת של causal inference שהתפתחה חזק מאוד בתוך כלכלת עבודה, והיום היא כבר גולשת גם ל תחומים אחרים. אז כן, היום העולם של כלכלת עבודה נהיה מאוד מאוד אמפירי, ואולי אפילו מרגישים קצת חוסר בתיאורטיקאים כבר בתחום, מה שהיה פעם כזה applied theory בתחום של כלכלת עבודה.
התחום הזה זה משהו שרק, נגיד, גורמים ממשלתיים התעניינו בתוצרים שלו, או שזה משהו שגם, בוא נגיד, חברות או תאגידי ענק מסתכלות על המחקר או מעסיקות כלכלנים כדי לקבל איזה שהם תובנות בנושא?
זאת שאלה טובה, אני חושבת שזה קודם כל עניין באמת ממשלות, ואז גם היה הרבה מחקר שהוא יותר דיסקריפטיבי, ברמה באמת יותר כזה ממבט הציפור על מגמות בשוק העבודה, על אוכלוסיות ספציפיות בשוק העבודה, אבל ברור לנו ככלכלנים שזה צריך לעניין פירמות, נכון? איך לשלם שכר לעובדים, מה התמריצים שאנחנו רוצים לבנות לעובדים, איך אנחנו בונים עובד על פני זמן או משמרים עובד. אז אני חושבת שזה יותר התחיל ממדינות מתפתחות, דווקא מכל העולם הזה של ה-RCTs שהתפתח איפה שהיה זול לעשות את הניסויים האלה, ואיפה שגם היה איזשהו ביקוש מהשטח לדברים האלה. אני פחות מכירה האמת בישראל, אבל בארצות הברית היום זה כבר לגמרי מקובל להחזיק אנשים שעושים ניתוחים כאלה של אפקטיביות גם בתוך פירמות, של כל מיני organizational economics, מה שנקרא, שזה גם איזשהו נדבך בתוך העולם הענק הזה של labor economics. איך לארגן את העבודה בתוך הפירמה, איך לבנות תמריצים לעובדים וכו'.
אוקיי, אז אחרי ההקדמה הזאת אנחנו ניתן וולה למאמר האחרון שפרסמת, ביחד עם פרופסור דני כהן זדה ואיתי דייג, מקווה שאני מבטא את זה נכון. אתם בודקים השפעות עמיתים, שזה נשמע כמו כאב ראש מבחינת זהוי, תכף תספרי לנו על זה, ואתם משתמשים בנתונים ממקור לא שגרתי, ליגת העל בכדורגל. אז אולי נתחיל בהסבר על מה זה אותם השפעות עמיתים, ואותי אישית מעניין לשמוע גם הסיפור שהוביל שימוש דווקא בנתונים מליגת העל.
אז אני אתחיל מהנתונים, כי בסוף כל מחקר אמפירי מתחיל מהנתונים, אנחנו יכולים לפנטז על הרבה דברים, אבל אם אין לנו זמינות של נתונים, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. יש באופן כללי שימוש די מסיבי בנתוני ספורט בכלכלה, באופן אולי מפתיע, אבל לא כל כך מפתיע, כי ספורט זה אחד הדברים שיש עליו הכי הרבה נתונים בעולם, והיום קל מאוד בעצם למצוא נתונים גם בצורה חופשית ברשת, וגם לקנות בסיסי נתונים מאוד 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 מפורטים. אז יש עבודות שהן ממש כלכלת ספורט, שזה באמת מעניין את העולם הזה של אנשים שעוסקים בספורט, אבל יש גם הרבה מאוד עבודות שמתפרסמות אפילו בז'ורנלים הכי מובילים בכלכלה, והן בעצם מנצלות נתוני ספורט במובן הזה שספורטאים הם גם עובדים, או סוג של ישות כלכלית שמתנהלת בצורה שדומה לכל אדם אחר, כל פרט אחר, מקבלת החלטות בצורה מסוימת. יש הרבה מאמרים שמסתכלים על נתוני ספורט בשביל להבין כל מיני הטיות התנהגותיות, כל מיני איך אנחנו עומדים בלחצים, הבדלים בין נשים לגברים, זאת אומרת, זה השאלות ככה יותר סקסיות גם שחקרו עם הנתונים האלה, אבל גם דברים כמו שאנחנו בעצם שאלנו, שזה פשוט איך עובדים מתנהגים בקבוצה, בצוות. ולמה הנתונים של הליגה הישראלית, אז לפעמים דברים פשוט קורים במקרה, הגיע אלינו תלמיד מאסטר בשם איתי דייג, שאהב כדורגל, השותף שלי דני כהן זדה כבר היה לו מחקרים בעבר שהשתמשו בנתוני ספורט, והוא בעצם ידע את זה, אז הוא רצה לעשות משהו עם נתוני ספורט, והגיע עם הרעיון של להשתמש בנתונים האלה, שבאותה עונה ספציפית היו מאוד מאוד מפורטים. זה היה נתונים שפרסמה מנהלת הליגות, ומה שמיוחד בנתונים האלה זה שבעצם אנחנו יודעים מה קורה בכל מקטע של 5 דקות, בכל משחק, לכל שחקן. זאת אומרת, לא רק נתונים שהם על פני משחק שלם, אלא ממש אנחנו כמעט באופן רציף יכולים לעקוב אחרי ההתנהלות של השחקנים על המגרש בתוך המשחק. אז בעצם, ברגע שראינו את הנתונים האלה, מה שעלה לנו בראש זה שאפשר באמת לראות בצורה יחסית יפה איך העובדים משפיעים אחד על השני ממש תוך כדי משחק. כששאלה מאוד גדולה בכלכלת עבודה, ובטח בעולם שבו אנחנו עוברים לעבוד הרבה בקבוצות, בצוותים, זה איך אנשים משפיעים אחד על השני בתוך קבוצה או בתוך צוות. אז זה יכול להיות שאלה גם של איך לבנות צוות, זאת אומרת, איזה מאפיינים אני רוצה, אם אני רוצה לקחת רק אנשים שהם בעלי אביליטי דומה אחד לשני, זאת אומרת, נגיד רק אנשים מאוד מאוד חכמים, או שאם אני יודעת שאני לא יכולה לשים שכולם יהיו חכמים, אז דווקא עדיף לי שכולם יהיו ממוצעים, ולא לשים חלק טובים, חלק פחות טובים, חלק חכמים וחלק טיפשים. והשאלה נוספת שאפשר לשאול זה איך הם משפיעים אחד על השני כבר בתוך סביבת העבודה. זאת אומרת, אם יש לי חברים שעובדים איתי, או לא חברים שעובדים איתי, שעובדים יותר, מתאמצים יותר, מפיקים תפוקה גבוהה יותר, האם בעצם זה יגרום גם לי להפיק תפוקה גבוהה יותר, או שדווקא יכול להיות שזה יגרום לי לעשות את ההפך, כאילו לסמוך על זה שהם עובדים קשה, ואני יכול ככה להיות, לעשות פה איזה פרי ריידינג, לנוח קצת, לא להתאמץ כל כך הרבה. זה בעצם השאלה הבסיסית. ואז גם כמובן כמו בכל שאלה, אנחנו גם חושבים למה שיקרה זה, ולמה שיקרה הדבר ההפוך. ומעבר לרעיון שבעצם יכולים להיות לנו כל מיני גורמים שקשורים לפונקציית הייצור. זאת אומרת, אם הגורמי ייצור הם משלימים, וזה גם ככה, לומדים כבר במבוא לכלכלה, אז אם החבר שלי לצוות מעלה את התפוקה שלו, או מעלה את המאמץ שלו, אז גם לי כנראה כדאי להתאמץ יותר, כי בעצם התפוקה השולית שלי תלויה במאמץ שלו באופן חיובי. לעומת זאת, אם אנחנו יותר תחליפיים בייצור, אז זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אם הוא מייצר עוד יחידה, אז זה לא מגדיל בעצם את היכולת שלי לייצר יחידה נוספת, או את הפרודוקטיביות השולית שלי, ואז בעצם יש לי יותר תמריץ to shirk, כאילו מה שנקרא להתחמק ולתת לו לעשות את העבודה. אז זה דבר אחד. אבל במקביל עלו כל מיני תיאוריות, ולזה אנחנו קוראים peer effects, באמת pure peer effects בכלכלת עבודה, לא לדברים שעובדים דרך פונקציית הייצור, שאולי יש פה משהו פסיכולוגי למשל, יכול להיות שאנשים מושפעים מלחץ חברתי, אם כולם עובדים נורא קשה, לא נעים לי לא להתאמץ, יכול להיות שעובדים מושפעים מאיזשהו מנגנון של בושה, או שאנחנו פשוט אוהבים לשתף פעולה כדי להיות חלק מהקבוצה.
כן, אבל אפשר גם לחשוב על מנגנון הפוך, שאם כולם מתאמצים יותר, אז שווה לי להיות פרי ריידר ולהתאמץ פחות.
אז יש פה בעצם שני דברים במה שאמרת, ושניהם נכונים מאוד. אחד, זה שגם במנגנונים ההתנהגותיים האלה, יש חשיבות למוניטורינג, לפיקוח, אפילו לא של המעסיק, אלא אפילו של העובדים אחד על השני. זאת אומרת, אם החברים שלי לקבוצה נורא מתאמצים, אבל הם לא רואים מה אני עושה, אז אין סיבה שאני אתאמץ. בסדר? כי הם לא יחסו עליי שאני לא מתאמצת, או יפרגנו לי על זה שאני כן מתאמצת, כי הם בכל מקרה לא רואים את זה. ויש מחקר מלפני קצת יותר מ-10 שנים, שמראה את זה על קופאיות. מחקר שהתפרסם ב-AR, ובעצם מראה שקופאיות שעובדות מהר, גורמות לקופאיות אחרות באותה משמרת לעבוד יותר מהר, אבל רק אלה שיושבות קרוב אליהם ורואות אותם. זאת אומרת שהן ממש נמצאות בקשר עין. הדבר השני שבאמת יכול לגרום לפיר אפקטס כאלה, זה המבנה של התמריצים. זאת אומרת, אם מתגמלים אותי למשל לפי התפוקה של הקבוצה, אז ברור שהתמריצים שלי הם שונים, מאשר אם התמריץ הוא לפי התפוקה שלי כיחיד, לפי התפוקה האישית שלי. ופה כמובן גם נכנס העניין של כמה המעסיק יכול לפקח על התפוקה. עכשיו, אלמנט משמעותי שזה מוביל אליו, זה האם אני מתגמל על תפוקה או על מאמץ. והרבה פעמים יותר קל באמת לראות מה התפוקה שלו עובד, ולא מה המאמץ שלו, אבל דווקא המחקר שלנו מתקיים בסביבה שיש מדדים למאמץ, מדדים אפילו יותר זמינים מאשר מדדים של תפוקה, ואפשר עכשיו על עוד דוגמאות לזה שהם לא מעולם הספורט, שבהם אנחנו לא כל כך רואים מדדים לתפוקה ברמה היומיומית. הדוגמאות שאנחנו נותנים לזה זה בעצם נניח צוותים של מחקר ופיתוח, שעד שאנחנו באמת מגיעים לאיזה אינוביישן או לאיזה המצאה חדשה או לאיזה שלב נוסף בפיתוח, זה לא יומיומי, זה לא כל יום אני יכולה לבדוק מה התפוקה ההמצאתית של הצוות או של כל אחד בצוות. אבל אני כן יכולה לראות נניח מה הוא עשה באותו יום, אני יכולה לעקוב אחרי, נגיד, לא יודעת מה כמות המיילים שהוא הוציא, או כמה סקריפטים הוא כתב, או כל מיני דברים, כמובן ספציפיים לכל תחום. המנגנון השלישי שרציתי להזכיר לפיר אפקט, זה בעצם למידה. זה גם משהו שנפוץ בספרות, אבל דווקא לזה לא מוצאים הרבה עדויות. אבל אפשר לחשוב שזה הגיוני, שבעצם ברגע שיש לי חברי צוות שהם יותר פרודוקטיביים, אז אני נהיית יותר פרודוקטיבית כי אני לומדת מהם בעצם. כי במהלך העבודה אני בעצם צופה בהם, רואה מה הם עושים כדי להיות יותר פרודוקטיביים ומחכה אותם.
ואיך אנחנו מודדים מאמץ ותפוקה בעולם הכדורגל?
אז בעולם הכדורגל, שנהייתי מומחית בעל כורחי בתחום, המדדים שהיו לנו בעצם בנתונים, ואני חושבת שדי אינטואיטיבית מתפרשים כמאמץ ותפוקה, היו בעצם על קצב הריצה של השחקנים, ושוב, היה לנו את זה בכל מקטע של 5 דקות במשחק, ככה שזה אפשר לראות ממש שינויים כתגובה לכל מיני אירועים בתוך המשחק. ראינו גם את מספר הספרינטים של כל שחקן במקטע כזה, שזה מאוד מתואם כמובן גם עם קצב ריצה, ומצד שני ראינו גולים, שזה בעצם המדד דפוקה העיקרי בכדורגל, וכל מי שיודע קצת מה זה כדורגל אפילו כמוני, מבין שגולים זה משהו שהוא לא קורה הרבה, זה לא כדורסל שכל רגע קורה משהו בתחום הזה של דפוקה, וגם יש שחקנים מסוימים שעבורם זה בכלל לא רלוונטי, זאת אומרת אם אני שחקן הגנה אז לא כל כך מודדים אותי על גולים, וקצת קשה להבין מה בדיוק התרומה שלי לדפוקה הקבוצתית.
וזה הכי תובנות ספורט שתקבלו בפודקאסט הזה, עד כאן תובנות ספורט, כן. זה המקסימום שאנחנו מאפשרים.
יש לי עוד כמה אם אתה רוצה. אוקיי, אז מה עשינו? לספר לכם. טוב, אז בעצם עשינו שני דברים. עשינו איזושהי מדידה של השפעה של החברים על השחקן הבודד, שהסתמכה על מה שעושים בדרך כלל בספרות הזאת, וכמו ש... איתי אמרת בצדק, זה מאוד מאוד מסובך לאמוד פיר אפקט, זה אולי הדבר הכי מורכב אקונומטרית, לפחות שאני ככה הייתי צריכה לחשוב עליו ברמה הפילוסופית אפילו, ויש איזשהו מאמר של מנסקי כזה משנות ה-90, שמסביר למה זה כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה, ואחר כך עוד אחריו שאמרו שזה אפילו עוד יותר קשה ממה שהוא אמר, והבעיה הראשונית זה בעצם מה שנקרא the reflection problem, זה כאילו אני רוצה לראות איך אני משפיעה על החבר שלי, אבל בו זמנית הוא משפיע עליי. אז בעצם זה כאילו אני נמצאת בשני הצדדים של המשוואה, לא יודעת כמה אתם רוצים להיכנס לסטטיסטיקה ורגרסיות, כנראה שלא, אבל הרעיון הוא בעצם שאני גם גורמת להשפעה הזאת וגם מקבלת אותה בו זמנית, ונורא קשה לעשות את ההבחנה בין שני דברים הסימולטניים האלה. ולזה תצרפו שיש עוד מגוון דברים שפשוט קורים חיצוניים ומשפיעים על שנינו. זאת אומרת, יכול להיות שפתאום מתחיל לרדת גשם, ואז כולם רצים יותר לאט, או מבקיעים פחות גולים. ויכול להיות שהקהל, לא יודעת מה, מתפרע, ויכול להיות שהמאמן פשוט אומר לכולם עכשיו לרוץ יותר קדימה, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אז זה בהחלט אתגר. אז מה שעשינו זה בעצם מתודולוגיה שהיא די מקובלת בספרות, ובמקום לקחת את המאמץ של החברים באותו מקטע שאני כרגע משחקת בו, לקחתי בעצם את המאמץ העונתי של החברים שלי, אלה שהייתי על המגרש, אבל לא באותו, לא מה הם עושים באותו רגע, אלא כאילו את קצב הריצה הממוצע שלהם בעונה, וכדי לדייק אפילו יותר, לקחנו את זה באותו מקטע של המשחק. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו במקטע 5 של המשחק, ששוב, כל מקטע זה 5 דקות, אז אני אקח את הממוצע של החבר'ה האלה, תמיד כשהם שיחקו במקטע 5, אבל של המשחקים האחרים, לא של המשחק הנוכחי. ברגע שאני עושה את זה, אז אני בעצם מנטרלת את העניין הזה של ההשפעות הבו זמניות, וגם אני מנטרלת את הגורמים החיצוניים שיכולים להשפיע גם עליי וגם עליהם. כי מה שקורה כרגע לא משפיע על הקצב שלהם בכל העונה, הוא רק משפיע על הקצב שלהם באותו משחק ספציפי.
סליחה, ואתם מתייחסים להרכב של הקבוצה בכל משחק? כי קבוצה במשחקים שונים, ההרכב יכול להיות קצת שונה.
אז אנחנו לכל שחקן בעצם מחשבים את הממוצע ריצה שלו במקטע 1 בכל המשחקים בעונה, במקטע 2, זאת אומרת זה בעצם מין מדד כזה של מאמץ העונתי שלו, ואז לפי ההרכב שנמצא איתי על המגרש, אני עושה את הקומבינציה של השחקנים שנמצאים איתי, וכמובן זה משתנה גם תוך כדי המשחק, כן? זה לא קבוע על פני המשחק. אז זה בעצם האסטרטגיה הראשונה שאנחנו נוקטים בה, ואנחנו רואים שיש אפקט מאוד משמעותי של הקבוצה שאני משחק איתה על הקצב ריצה של השחקן עצמו. מה שאני חושבת אפילו יותר מעניין ויותר מחדש במה שאנחנו עושים, זה שאנחנו הולכים צעד קדימה ואנחנו אומרים, האם מספיק ששחקן אחד בקבוצה ישנה את המהירות שלו בשביל להשפיע על כל הקבוצה. זאת אומרת, אולי זה קצת פחות טריוויאלי, כן? מאשר שאם כל החברים שלי רצים יותר מהר, אז בסדר, נו מה, אני אשאר שם מאחורה וחכה להם וכולם יראו אותי עומד בזמן שהם רוצים. אז בשביל זה אנחנו בעצם משתמשים בעובדה שיש חילופים. עכשיו גם חילוף זה אירוע שקצת קשה לנצל אותו. למה? בגלל שזאת החלטה של המאמן, ויכול להיות שהמאמן מחליט לעשות חילוף ברגע שהוא רוצה שכולם ירוצו יותר, או שכולם ירוצו פחות, או לעשות איזשהו שינוי טקטי, או כל מיני דברים מהסוג הזה. שימו לב לבקיאות בכדורגל, יכול להיות שהוא רוצה להחליט מערך, ממערך התקפי להגנתי או להפך. ואז, ואז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו בודקים מתוך כל חילוף, אנחנו בעצם שואבים את החלק שקשור רק לעייפות של השחקן. נשמע כזה מוזר, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה בשיטה שהיא בעצם דומה למה שתיארתי קודם, כשאנחנו לא לוקחים את קצב הריצה הנוכחי של השחקן היוצא מול השחקן הנכנס, אלא את קצב הריצה הממוצע שלהם, כשהם נניח נעשה חילוף במקטע השמיני במשחק, אז השחקן היוצא, אני לוקח את הקצב הממוצע שלו בכל המקטעים השמיניים, בכל המשחקים בעונה, זאת אומרת שהוא כבר עייף יחסית אחרי 8 מקטעים, לעומת קצב הריצה של השחקן הנכנס, כשהוא משחק מקטע ראשון במשחק. וזה לא משנה אם זה אחרי חילוף או ראשון, פשוט ראשון במשחק רגיל, זאת אומרת מתחילת המשחק. ואז בעצם הטענה שלנו, שאני מקווה שהיא משכנעת, זה שאנחנו משתמשים רק בשוק הזה של העייפות, שהוא באמת לא בחירה, אלא זה משהו שהוא קורה באופן טבעי, שאנשים מתעייפים, ואז השחקן שנכנס רץ יותר, פשוט כי הוא פחות עייף. מה שאנחנו רואים פה זה אפקט די גדול לכניסה של השחקן הטרי, ואנחנו בעצם עושים איזשהו חישוב כזה, מה שנקרא back of the envelope כזה, פחות או יותר, כשנכנס שחקן טרי שמגדיל את קצב הריצה, נניח, אם אנחנו מגדילים את מרחק הריצה, נניח, ב-100 מטר, אז סך הריצה של הקבוצה תגדל פי 3. כאילו יש פה איזשהו מכפיל שאנחנו מחשבים אותו, שאומר על כל מטר שהשחקן הטרי מגדיל את הריצה ביחס לשחקן העייף שיצא, בעצם יש לי איזשהו אפקט קבוצתי שהוא הרבה הרבה יותר גדול, כי אחד משפיע על השני, ואז יש השפעות חוזרות, וכל הסיפור המעניין הזה של הפיר אפקט קורה.
כולם מקבלים איזשהו ג'ולט אנרגיה, ואנחנו רואים שיפור אצל כולם, באופן ממוצע.
כן, ושוב, בגלל שיש פה מין כזה, אני רץ יותר מהר, אז הוא רץ יותר מהר, והוא רץ יותר מהר, אז אני גם רץ יותר מהר, כאילו יש פה איזה גלגל כזה חוזר, שמתכנס כמובן בסופו של דבר, וזה בעצם גורם לאיזשהו בוסט מאוד מאוד משמעותי לקצב הריצה של הקבוצה.
האם את חושבת שמאמנים מבינים את המנגנון הזה ואת ההשפעות האלה שאתם מוצאים במחקר?
אני חושבת שכנראה מאמנים מבינים את זה, גם אם הם לא ישבו וחישבו את זה אף פעם. אני חושבת שזה כמו הרבה דברים בכלכלה שאנחנו ככה אומרים, זה נכון שלא יושבים מציירים גרף ומשווים את התפוקה השולית של העובדים לשכר, אבל בסוף הפרקטיקה מלמדת אותם לעשות את זה גם אם לא מבינים למה הם עושים את זה. אני חושבת אולי שזה לא מספיק ברור, כי למשל זה מאוד, למי שמבין בכדורגל וקראתי ככה הרבה מאמרים על איך נקבע שכר של שחקנים ושווי שוק שלהם, אז בעצם המאמץ שלהם שמתבטא בקצב ריצה, הוא לא כל כך מתוגמל במסגרת החוזים. עכשיו, הנקודה שאנחנו מנסים להעביר פה, היא בעצם שיכול להיות שיש לזה ערך הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו חושבים, כי זה לא מתרגם רק לתפוקה שלהם, אלא זה מתרגם גם לתפוקה הקבוצתית. עכשיו, תגובה אופיינית דרך אגב שאני מקבלת, כי כלכלנים אוהבים להגיד למה שום דבר, למה כל מה שעשית לא טוב, זה טוב, אז מה, אז הם סתם ירוצו מצד לצד. יכול להיות, כן? יכול להיות שאם אנחנו נשלם להם על ריצה, אז הם סתם ירוצו מצד לצד.
במיוחד בכדורגל ישראלי, כן.
לא, הם לא אוהבים לרוץ. דרך אגב, עשינו השוואות של הנתונים האלה לנתונים של ליגת האלופות, והם באמת רוצים הרבה פחות, ולא סתם נדמה לנו שהם זזים יותר לאט. שלא יחסו עליי, אבל יכול להיות שזה יקרה, זאת אומרת, בגלל זה השאלה היא כל כך מורכבת, כי יש הרבה פעמים כאלה unintended consequences, אם אתה לא חושב בעצם בצורה מקיפה על מה שאתה עושה, אז אני לא חושבת שאנחנו מציעים פה לתגמל פר מטר ריצה במשחק, אבל אני כן חושבת שכשבונים חוזים וכשבונים קבוצות, כמו שגם אורי אמר בעצם, צריך לחשוב גם על העניין הזה שבעצם יש פה spillovers כאלה של effort, של מאמץ, בין שחקן לשחקן.
האם אתם חושבים שהתוצאות של המחקר שלכם רלוונטיות גם לתחומים אחרים ולא רק לכדורגל?
אז האמת שחשבנו על זה הרבה, כי השאיפה שלי בחיים לא הייתה לקבל ג'וב אחרי זה באיזו סוכנות שאוספת נתוני ספורט ועושה אנליזות, למרות שבטח השכר שלי היה משתפר. ואני חושבת שבעצם באופן מפתיע חשבנו די בקלות על הרבה דוגמאות שיכולות להיות די דומות. כי בסופו של דבר מה מאפיין כדורגל? מאפיין כדורגל שזו סביבה שיש בה תחרות מול קבוצות אחרות, שצריך פה אנשים שהם מקצועיות ברמה גבוהה, זאת אומרת זה לא low skill, זה לא המחקר הזה על הקופאיות, אתה כן צריך פה אנשים שהם high skill ובעצם יש להם יכולות גבוהות, וצריך פה איזשהו שיתוף פעולה, עבודה בצוות, כשכמו שאמרתי קודם, יש מדדים למאמץ, ואין המדדים לתוצאה או לתפוקה, הם קצת יותר נדירים, והם גם לא רלוונטיים לחלק מהאנשים בקבוצה, וגם לא תמיד אפשר להפריד בדיוק, נכון, אנחנו יודעים שמסי הבקיע את הגול, אבל אולי היה עושה את זה כנראה לבד בלי כל הקבוצה שנמצאת, למרות שאולי מסי זו דוגמה חריגה, או אולי הוא כן היה עושה את זה לבד. כאילו יש כאלה סופרסטארס בסיפור הזה, אבל בדרך כלל שחקנים עושים דברים במאמץ משותף.
אבל בתחומים אחרים נראה שהרבה יותר קל כאילו להתחבב ובעצם להסוות את התפוקה האישית שלך, מה שבכדורגל יותר קשה.
אז נתתי קודם את הדוגמה של צוותי מחקר ופיתוח, אני חושבת שנגיד צוות של משפטנים, של צוות שמייצג באיזושהי תביעה משפטית, זה גם דוגמה מאוד טובה לדבר כזה. אז זה באמת, דיברנו קודם בעצם על המוניטורינג, ואין ספק שזה חשוב, אבל לא ברור לי שזה כל כך קל להתחבא. למשל, מה שרציתי להגיד על צוותים משפטיים, זה שאני, אין לי ניסיון משפטי רב, אני למדתי משפטים בתואר ראשון, עשיתי התמחות ובערך בזה נגמרה הקריירה המשפטית שלי, אבל כן זכור לי שהיה שם עניין כזה של מי נשאר במשרד עד איזה שעה, כמה כאילו תיקים אתה עושה וכמה אתה מספיק נגיד לכתוב, לא יודעת מה, בתיקים שאתה משתתף בהם.
התמחור של עורכי דין הוא פר שעות למעשה, זאת אומרת ממש מודדים את שעות העבודה, אני מקווה שנכון.
נכון, היינו צריכים, אתה באמת מזכיר לי שהיינו צריכים גם בסופו של דבר לרשום שעות בכל יום, בשעות חיוב, כן, יש כאילו, ואני חושבת שדווקא ככל שהעולם מתקדם מבחינה טכנולוגית, אז יש הרבה יותר דרכים לעקוב אחרי מה שעובדים עושים. זאת אומרת, אני יודעת שהיום במחקרים למשל משתמשים בכל מיני דברים כאלה של כמה מיילים כתבת או כמה שורות של סקריפט, כמו שהזכרתי קודם, כדי למדוד מאמץ של אנשים בסביבות שהם לא כדורגל, אלא בסביבות אחרות. ברור לי שיש סביבות גם שאי אפשר.
אז אם הזכרת את ההתפתחות הטכנולוגיות, אני אקריא פה איזשהו דוח שקראתי לפני מספר ימים של בית ההשקעות גולמן זאקס, הם פרסמו על דוח שמדבר על עבודה מהבית, או עבודה ברימוט, עבודה מרחוק, ולפי מה שהם טענו דאז, אם בארצות הברית לפני הקורונה, פחות מ3% העובדים עבדו בסוג מסוים של עבודה רחוקה, היום אחרי שיא הקורונה אנחנו כבר מתרכזים סביב ה-20-25% מהעובדים שעובדים בסוג מסוים של עבודה ברימוט, או באופן מלא או יותר סביר באופן היברידי. וכשאנשים עובדים מהבית, אנחנו לא רואים את המאמץ. זאת אומרת, נראה שאנחנו עוברים לשוק עבודה שבו גם אם המעסיק רואה את המאמץ, שאר עובדים בצוות לא בכך. הם יראו את התפוקה בסופו של דבר, אבל הם לא יראו את אורי רוכן מול המחשב ועובד על מודל או משהו כזה. הם יראו רק את התפוקה בסופו של דבר. אז מה זה אומר על הפיר אפקט, על ההשפעות אמיתים, אם כך הולך לראות עולם עבודה מודרני?
אז מה שמעניין באמת בכלכלת עבודה, זה שכל פעם שאתה חושב שהבנת לאן שוק העבודה הולך, אז הוא משנה זווית, והקורונה באמת הכניסה אותנו לאיזה כיוון אחר של עבודה מהבית, וזה בעצם יש המון היום מחקר, וגם היה גם לפני כן, אבל זה מאוד העיץ את כל התהליך הזה. מחקר האמת ששמעתי לא מזמן, ואני חושבת שהוא מאוד מעניין בהקשר הזה, שוב, אנחנו לא יודעים הכל, אנחנו לא יודעים אפילו, יודעים די קצת, אבל למשל ניצל באמת את הקורונה ואת העבודה מהבית, כדי להסתכל כמה זה חשוב שאנשים עובדים באותה סביבה. נקרא The Power of Proximity to Coworkers. אז בעצם מה שהם עושים, הם מסתכלים על מהנדסי תוכנה, שעובדים באיזושהי חברה, חברה גדולה, שמתנהלת בשני בניינים, שעוד מרוחקים אחד מהשני בעצם. חלק מהצוותים כולם מרוכזים באותו בניין, חלק מפוזרים בין שני הבניינים. ואני חושבת שמה שמעניין שם, בעצם שרואים שאחרי העבודה מהבית, אחרי שמעבר לעבודה מהבית, אז כל היתרונות והחסרונות של העבודה הזאת ביחד, בצוות, באותה סביבת עבודה, הם נעלמים. ומה שעוד מעניין זה שהם מראים שבאמת בטווח הקצר, ויש הרבה מחקרים שמדברים על זה, התפוקה של העובדים עולה. כי אולי אתה פחות מדבר עם אנשים במסדרון, ופחות אתה, לא יודעת, אני חושבת על העבודה שלי, אז פחות נכנסים לך סטודנטים כזה למשרד לשאול שאלות, ופחות הקולגות שלך נכנסים, יש לך איזה דקה, אני רוצה להתייעץ על משהו. מצד שני, הם מראים שבטווח הארוך ההון האנושי של העובדים נפגע. וזה בדיוק, יש לך דקה להתייעץ על משהו, זאת אומרת, הסיפור הזה של המנטורינג, של הלהתייעץ, של ללמוד מהסביבה שלך. אז זה רק דוגמה, כן? אבל אני חושבת שיש פה איזה אינטרפליי מעניין בין המעבר לעבודה מהבית, לבין ההשפעות האלה של הצוותים, של הפירס שלנו, של העבודה עם אנשים שאנחנו יכולים ללמוד מהם, או עם אנשים שאנחנו בעצם מקבלים מהם כאלה ספיל-אוברס של מתאמצים, אז גם אני אתאמץ.
אוקיי, אז בוא נדבר על מאמר אחר שלך, שעוסק בהבדלים בקבלת החלטות של קבוצות ופרטים, ומתייחס לבוררים בשוק הניירות הערך האמריקאי. שם יש גם איזה שהם הבדלים במבנה העבודה, שמובילים להחלטות קיצוניות יותר.
כן, אז זה מחקר שגם בעצם מתעסק בעבודה בקבוצה, אבל מזווית קצת אחרת. הרעיון שם בעצם היה להשוות קבלת החלטות של קבוצה לעומת של עובד יחיד. שוב, אפשר לחשוב על, באופן כללי יותר על קבלת החלטות קבוצתית ושל יחידים, אבל פה בעצם שמנו את זה בקונטקסט של שוק העבודה, של עובדים, ובפרט עובדים שיש להם איזשהו שיקולי מוניטין או חוששים בעצם למוניטין שלהם שמשפיע על הקריירה בעתיד. העובדים האלה הם בעצם בוררים, שבוררים זה סוג של שופטים פרטיים, וספציפית הבוררים האלה הם עוסקים בסכסוכים בין חברות השקעה ומשקיעים בארצות הברית. יש איזושהי רשות בארצות הברית, אני לא אכנס לזה יותר מדי, שהיא מאגדת את כל חברות ההשקעה, וברוב חוזי ההשקעה הסטנדרטיים יש סעיף בוררות, חובה, שבעצם אומר אם יש לך טענות לבית ההשקעות או לחברת ההשקעות שמנהלת את הכספים שלך, אתה חייב לעבור לבוררות בפני הגוף הזה. הגוף הזה מעסיק בוררים שהם הם לא עובדים שלו, אלא הם מין עצמאים שעובדים בשבילם. ואלמנט מאוד מעניין שם זה שהצדדים לסכסוך בוחרים או מדרגים את הבוררים המועדפים עליהם, ולפי זה בסופו של דבר ממנים את הבוררים. אז מה חשוב בסביבה כזאת? ברגע שיש לך בעצם שני צדדים עם אינטרסים מנוגדים, חברות השקעה ומשקיעים, אז אם אני משקיעה ואני באה לבחור בורר, אז אני ארצה לבחור בורר שלדעתי הוא יותר לטובת משקיעים, וחברת ההשקעה בדיוק הפוך, היא תרצה לבחור בורר שהוא יותר נראה לה שהוא מוטה לטובת חברות ההשקעה. בסופו של דבר המנגנון הזה של הדירוג המשותף של הבוררים הוא אמור להבטיח שיבחרו בוררים שהם לא מוטים, אבל כמו כל דבר אנחנו יודעים ש זה קשה בעצם לבנות מערכת שהיא חסינה למניפולציות. מה שבעצם אני מראה במחקר הזה, זה שלבוררים יש איזושהי נטייה להימנע מהחלטות קיצוניות. מה זה החלטות קיצוניות? החלטה בעצם שאו מקבלת את כל התביעה של המשקיע, או מקבלת את כל את העמדה של החברה לחלוטין, ונותנת אפס בעצם למשקיע. זה הכל בעצם סכסוכים כספיים על פיצוי מסוים שהמשקיע דורש. למה זה קורה? בגלל שברגע שאני מקבלת החלטה כזאת של הכל או כלום, אז המדיינים הפוטנציאליים הבאים שלי נחשפים להחלטה הזאת ומגבשים או מעדכנים איכשהו את האמונה שלהם לגבי הסיכוי שאני מוטה לטובת צד כזה או אחר. זה משחק חוזר אפילו אם זה לא בדיוק אותו משתתף, כי אני יכולה לראות את ההחלטות הקודמות של אנשים כמוני, כן? של אנשים שהם משקיעים גם בבעלי אותם אינטרסים. מה שבעצם קורה כשהבורר מקבל איזושהי החלטה כזאת באמצע, זה נקרא בז'רגון המקצועי שלהם split difference, כאילו נגיד המשקיע רוצה 100,000 דולר והחברה אומרת אני חייבת לו 0, אז הוא נותן 50,000. אז קצת קשה לי להבין מזה מה קורה. האם הוא בעד החברה, האם הוא בעד המשקיע, סך הכל הוא כאילו נתן לכל אחד משהו. אז בעצם לבוררים, בנוסף לזה שיש להם אולי אינטרס לחשוף את האמת, אנחנו רוצים להאמין שיש להם גם בפונקציית המטרה שלהם רצון לחשוף את האמת, הם גם רוצים לשמור על המוניטין שלהם כלא מוטים, ולכן יש להם איזשהו תמריץ לא לקבל החלטות בקצוות. מה שקורה כשאני, זה האמת מחקר לבד, משווה בין החלטות של בוררים יחידים מול קבוצות של שלושה בוררים, ואם תרצו אני אסביר גם פה את המתודולוגיה, בעצם לקבוצות יש קבוצות מקבלות החלטות יותר קיצוניות. מה שמסביר את זה, זה בעצם שכשאני מקבל החלטה בתוך קבוצה, יש איזושהי אנונימיות כזאת שהקבוצה נותנת לי, או קצת כזה חוסר שקיפות לגבי מה ממש הייתה הדעה שלי. זה לא כזה ברור שאם קיבלנו עכשיו החלטה של 0 או 100, אז דווקא אני זה שמוטה בתוך הקבוצה הזאת.
האשמה מתחלקת.
זה האשמה מתחלקת, זה לא ברור מה אני אמרתי בתוך החדר, נכון? אולי אנחנו אפילו חושבים שטוב, אם שלושה אנשים החליטו ככה, זה לא כי הם מוטים, אלא כי זאת באמת האמת. זה לא איזה אחד שיכול להחליט מה שבא לו. ובעצם מה שרואים זה שקבוצות מקבלות באמת יותר החלטות כאלה בקצוות בצורה משמעותית יותר, בעיקר דרך אגב גדלות ההחלטות לרעת חברות ההשקעה, שברור שיש פה איזשהו חשש יותר גדול מהם, כי הם באמת שחקנים חוזרים במשחק הזה. יש פה כאילו שתי השערות מלכתחילה. האדם הממוצע יגיד, קבוצה אמורה לקבל דווקא החלטה יותר באמצע, נכון? כי יש אחד שחשוב ככה, אחד שחשוב ככה, ובסוף זה יגיע לממוצע של הדעות. מצד שני, אם תדברו עם פסיכולוגים חברתיים, הם יגידו לכם, זו תוצאה ידועה לגמרי שקבוצות הן יותר קיצוניות, זאת אומרת, זה לא מפתיע אף אחד. אני חושבת שמה שמעניין, זאת אומרת, אבל שוב, זה יושב על כל מיני הטיות ביביורליות כאלה ואחרות, או הסברים כאלה על הקצנה של קבוצות, וכזה, אולי דברים יותר פוליטיים יכולים להמחיש את הרעיון הזה. מה שאני חושבת יפה בסיפור פה, זה שזה לגמרי רציונלי. זאת אומרת, אין פה הטייה, אלא יש פה באמת איזושהי חשיבה רציונלית של מה ישמור עליי בשוק העבודה הזה, שבו אני צריך לדאוג להישאר עם מוניטין של בורר לא מוטה. ואז באופן מוטי, יותר קיצונית, היא יכולה להיות גם יותר מוטה. בתוך הקבוצה אני יכול לא לחשוש לבטא את הבייס שלי, אבל יכול להיות גם שאם הדעה האמיתית שלי זה שצריך לתת אפס, אז אני אתן החלטה לא נכונה רק בשביל לשמור על הניטרליות. זה עובד פה לשני הכיוונים מבחינה נורמטיבית, אפשר להגיד.
אני חושב על בקשות אשראי בבנק, לדוגמה, הרבה פעמים, אולי זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אם קצין האשראי רוצה לדחות, אז הוא מעלה את הבקשה, הוא ממליץ לא לאשר, ואז הוא אומר, הוועדה לא אישרה, או ההנהלה לא אישרה, זה לא מגיע בזה, ואז זה קל, להיות, קל הרבה יותר להיות, זאת אומרת, קיצוני, אבל לבשר בשורות רעות למישהו, וזה גם שם סוג של משחק חוזר, כאשר זה לא רק אתה, אלא זה איזושהי קבוצה של אנשים שעומדת מאחורי זה. זה עושה, מבחינתי זה עושה הרבה היגיון דווקא.
כן, אני חושבת שזה נותן לך איזושהי מעטפת כזאת, גם של הנה עוד אנשים חושבים ככה, וגם של איזושהי אנונימיות. זאת אומרת, אני חלק מאיזושהי קבוצה, לא ברור לך בדיוק מה הייתה הדעה שלי, האישית.
Safety numbers.
אגיד שבאותה המסגרת של בוררויות, מה שככה מאוד משכנע שזה באמת עניין של מוניטין, יש בוררויות שהן בין הפירמות לבין עצמן, יש סוג אחר של בוררויות, ושם לא רואים את ההבדל הזה בין בורר יחיד לבין שלושה, ככה שזה באמת עוזר לשכנע שהערוץ פה זה הערוץ הזה של המוניטין.
אוקיי, לקראת סיום אנחנו נדבר על מאמר אחר שלך שפורסם השנה עם מירי סטריאן, אני מקווה שאני מבטא גם את זה נכון.
סטריאן.
הוא עוסק בדדליינים ובדחיינות. עכשיו, נושא הדחיינות הוא נושא שמאוד חשוב לי ולחבריי להגשת התוכנית, מסיבות שאין לי כוח כרגע לפרט, אני אעשה את זה מאוחר יותר. עכשיו, נבקש ממך לתת איזשהו תיאור קצר של מה ניסיתם לחקור ומה קיבלתם, ונתייחס לנקודה מיותר מעניינת לגביו.
אוקיי. אז המאמר הזה הוא באמת קשור להשכלה גבוהה ואיזשהו ניסיון ליישם התערבות התנהגותית בתחום של השכלה גבוהה כדי להגדיל את שיעורי הדיפלום של הנדסאים במכללות טכנולוגיות בישראל. אני חייבת רגע לתת קרדיט, אז תוצר בעצם של פרויקט שנקרא נאג'טון, כן, מהמילה נאג', הנד בעברית. הרעיון הוא בעצם להפגיש בין אנשים מהאקדמיה, ממשרדי ממשלה או רשויות מקומיות, ובעצם לייצר איזשהו פתרון יצירתי כזה של מתחום הכלכלה ההתנהגותית. למה דווקא כלכלה התנהגותית? כי מאוד אוהבים את זה בממשלה, כי זה פתרונות זולים, שלא עולים כסף, והם הוכחו... היום יש לזה שם פחות טוב כבר, אבל לפחות...
למה?
אני אשמור על זכות השתיקה בנושא, ונראה לי כולם יודעים. ובעצם, קודם כל, דרך אגב, יש לזה שם פחות טוב גם בגלל כל מיני הונאות כאלה ואחרות שנחשפו, אבל גם כי באמת נחשפו הרבה מקרים שזה... לא נחשפו, התרבו המאמרים ומצאו הרבה מקרים שזה לא עושה שום אפקט. אז ה... המסגרת הזאת של הנאג'טון, בעצם הרעיון היה להפגיש בעיה, כן, שמביא אותה צוות מאיזשהו משרד ממשלתי, עם אנשים מהאקדמיה שיחשבו על איזשהו פתרון, שוב, זה התערבויות קטנות, ולהריץ על זה RCT. RCT זה Randomized Control Trial, זה ניסוי רנדומלי מבוקר, וככה בעצם לעשות הערכת אפקטיביות שהיא יעילה מאוד, ובאמת מזהה אפקט סיבתי בצורה נקייה. אז בשנה שעשינו את הפרויקט הזה, זה היה גם בשיתוף עם הג'וינט, שמאוד תרמו לייעול של הדבר הזה, כי לעבוד עם משרדים ממשלתיים הרבה פעמים זה מאוד מאתגר, וככה גם נפל בחלקי לעבוד עם תאיר איפרגן, שהייתה אז ראש מהט, שזה המל"ג של המכללות הטכנולוגיות, זה הדרך הכי טובה נראה לי להסביר. והיא דרך אגב, ואפרופו פוליטיקה, היא אחת מהאחרונות המנכ"ליות המפוטרות לאחרונה, וחבל לי מאוד כי באמת הייתה בעיניי הצלחה גדולה. בקיצור, לגופו של עניין, יש בארץ מכללות טכנולוגיות, יש צורך ברור באנשים ברמת הכשרה של טכנאים והנדסאים, משהו שגם ה-OECD זיהה כשישראל הצטרפה ובלה בלה בלה וכולי. כולם יודעים שצריך, זה מסובסד, נותנים לזה המון כסף. הבעיה המרכזית זה שבעצם אנשים לא מסיימים את הלימודים. זאת אומרת, הם מתחילים ללמוד, הכל טוב ויפה, לא מסיימים בסופו של דבר עם תעודה, ואנחנו לא יודעים אם התעודה הזאת היא חשובה בשוק העבודה, אבל המשרד שמממן את זה רוצה שהם יסיימו פורמלית, ויש לנו עדויות כאלה מהשטח באמת, שמעסיקים גדולים, כמו אינטל וכולי, כן רוצים את התעודה הזאת. זאת אומרת, יכול להיות שבהתחלה האנשים האלה מוצאים עבודה, ואז הם אומרים, טוב, בסדר, אז לא נסיים את זה. ואז זה תוקע בעצם את ההתקדמות שלהם בעתיד. אז לי הייתה פנטזיה שנעשה איזושהי התערבות התנהגותית, נצליח להגדיל את שיעורי הדיפלום, ואז גם נבדוק איך זה משפיע על הצעות של משוק העבודה, רק מה קרה. עשינו התערבות התנהגותית, אפילו אחת כזאת ש... פרופסור דן אריאלי דיווח עליה כמוצלחת בקרב תלמידי מנהל עסקים באוניברסיטה המובילה בארצות הברית, וקבענו בעצם דדליין לפרויקט גמר של ההנדסאים, שזיהינו אותו בתור המכשול העיקרי לסיום. זאת אומרת, אנשים שם עושים בחינות, מסיימים את כל הקורסים, יש להם פרויקט גמר שאפשר לחשוב עליו כמו כזה סמינריון, תזה של תואר שני, ש... כולנו אוהבים לדחות את הדברים האלה, כי אין להם איזשהו דדליין מאוד קשוח, ואז בעצם בסופו של דבר לא מסיימים. מה שגילינו כשהתחלנו זה ששם המצב הרבה יותר חמור, למשל מאשר תזה תואר שני אצלנו, שאנחנו נותנים שנה או שנתיים לסטודנט אחרי סיום הקורסים, שם בעצם זה, זה כמו התיישנות סטטוטורית, זאת אומרת זה 7 שנים. אז לי היה כזה ברור שהם לא מסיימים. מצד שני לא יכולנו לשנות את החוק, אז אמרנו אנחנו עושים איזשהו דדליין רך. מה זה דדליין רך? אנחנו בעצם ברגע שהם מתחילים לעבוד על הפרויקט, אומרים להם קבענו לכם הגנה, לתאריך כזה וכזה בעוד איקס חודשים, 4, 5, 6, והם מכוונים לתאריך הזה. עכשיו, לא היה שם איזה סנקציה כזאת של אם לא תגיעו ביום של ההגנה, זהו, עבוד לכם, אבל כן, אמרו להם, אם לא תגיעו, צריך אחרי זה לעשות ריסקג'ואלינג, זה ייקח זמן, זאת אומרת, זה לא שאתם יכולים למחרת כבר לקבוע מועד אחר. כל הסיפור הזה היה מאוד מאוד labor consuming, להריץ את ה-RCT, לשכנע את כולם לשתף פעולה, כל הראשי מכללות התקוממו, כל מי שהיה להיות נגד היה נגד, הזזנו את הקטר הזה, עשינו את זה, היינו מאוד מאוד מרוצים, בסופו של דבר לא מצאנו שום אפקט לדדליין הזה, ובעצם מצאנו שזה לא השפיע ממש, מה שאנחנו קוראים precisely estimated zero, כי אנחנו לא יודעים לעמוד באמת אפס, אבל זה באמת כל האינדיקציות היו שזה לא מדגם קטן או משהו כזה, אלא פשוט באמת אין לזה אפקט. עכשיו, למה זה מעניין אותך?
לא, אני אגיד, כי המאמר שלך, בסופו של דבר פרסמת מאמר על זה שלא מצאת את האפקט. עכשיו, אם היית מוצאת את האפקט, זה היה חדשות, זה היה פותח מהדורות, כן? כולנו אוהבים לדבר על זה, של רק, הטריק המוזר, רק תזיזו את הדדליין ל4-5 חודשים, ותראו איך בוגרי המכללות חותמים על תארים, שיפרנו את מצבנו ב-OECD. לקחתם רעיון מאוד מעניין, עשיתם את ההתערבות, איפה זה? ואני אומר, כמה מחקרים כאלה לא מתפרסמים, בגלל שמקבלים כנראה את האפס. אז קודם כל, כל הכבוד שפרסמתם, אבל מעניין אותי לדעת מה עבר מאחורי הקלעים שהוביל לפרסום, היה איזה מחשבה לא לפרסם, היה לחץ לפרסם, או שזה היה ברור שאת הנתונים האלה צריך לפרסם הלאה?
זו שאלה מצוינת ואני מאוד אוהבת לדבר על זה, כי אני חושבת שאם אנחנו רוצים להיות רציניים ולעשות מחקרים טובים, זה לא רק עניין של באמת לבנות מתודולוגיות מאוד איכותיות ולדעת סטטיסטיקה ברמה גבוהה, אלא זה גם שקיפות במחקר, בין אם זה הפרקטיקה שהיא יותר ויותר מקובלת של לפרסם את הנתונים ולפרסם את הקוד ובעצם לאפשר אפליקביליות של הממצאים, ובין אם זה גם לא, גם לאפשר פרסום של ממצאים שהם פחות מעניינים, כן? כי זה ברור שזה פחות מעניין לפרסם שאין אפקט או שלא הצלחנו למצוא אפקט שהוא מובהק סטטיסטית. אז קודם כל אני חושבת שהתחום לאט ובזהירות עובר איזשהו שינוי. אני חושבת שהיום יש אפילו, יש את הרעיון הזה של pre-analysis plan, שאתה מפרסם מראש בעצם מה אתה מתכוון לעשות, נניח בניסוי רנדומלי מבוקר, ויש היום כבר איזה שהם ניצנים, אמנם זה כנראה קורה רק לאנשים הרבה יותר גדולים ומפורסמים ממני, שממש מקבלים מאמרים כאילו מראש, לפני שיודעים את התוצאות, רק כי השאלה נראית מעניינת והמתודולוגיה נראית טובה, וזה בעיניי דרך מאוד טובה להתגבר על הבייס הזה. מה שקרה במקרה שלנו, אני לא אספר את כל הסיפור של עד שהבנו שבאמת אין פה שום אפקט, לא בטווח הקצר ולא בטווח הארוך, כי היה שם כל מיני ענייני דאטה גם, אבל בסופו של דבר כשהיינו בטוחים בתוצאה הזאת, כמובן שקודם כל התאבלנו איזה חודש, אחר כך בעצם אמרנו אוקיי, אז בואו נחשוב, לא היה שלב שאמרנו לא נפרסם, אבל תמיד אתה חושב איך אתה יכול למכור בעצם את הפרסום הזה, כי אין מה לעשות, בכל דבר יש קצת מרקטינג, ואז התחלתי לקרוא ספרות, ולתדמתי, לא אז התחלתי, כן, זה נשמע נורא, חזרתי לקרוא כל מיני ספרות כזאת של התערבויות התנהגותיות, ולתדמתי גיליתי שיש לא מעט מאמרים שמדברים על אפקטים של אפס, בעיקר בהתערבויות התנהגותיות בתחום החינוך. ולשמחתי, אנשים גדולים ומפורסמים ממני דאגו לפרסם את זה, כי אני לא יודעת אם אני הייתי הראשונה, אולי זה לא היה מתפרסם. ואז קיבלנו ככה ביטחון, ואתה מנסח את זה קצת אחרת, זה ככה רצית מאחורי הקלעים, כי אם אתה מוצא אפקט, אתה רוצה להגיד, וואו, תראו איזה הפתעה, מצאנו אפקט. ואם אתה לא מוצא אפקט, אתה רוצה להגיד, מה, כולם היו בטוחים שיהיה אפקט, ותראו איזה הפתעה, אין אפקט, נכון? אז קצת אתה משנה את הפריימינג. אבל בסופו של דבר, אני חושבת בכנות, שהמאמר הזה היה מתפרסם יותר טוב אם היה אפקט. זאת אומרת, הוא התפרסם בכל טוב, ואנחנו מרוצים, אבל אני כן חושבת שהיינו מצליחים להגיע איתו לז'ורנל שמדורג יותר טוב, אם כן היה פה אפקט, זה כמעט ודאי בעיניי.
אז ניסיתם לבדוק אולי למה אין אפקט במאמר?
אז ניסינו לבדוק כל מיני דברים, ואני חושבת שזה גם חלק מהיכולת לפרסם דבר כזה, זה לא שאתה סתם אומר אין אפקט, אלא אתה מנסה באמת קצת להתעמק בשאלה למה אין. אז למשל הסתכלנו האם זה יכול להיות שפשוט חסר לאנשים האלה ידע. זאת אומרת, הדדליין כן היה יכול להיות אפקטיבי, אבל הם פשוט לא יודעים מספיק טוב את החומר, ואין להם יכולת לכתוב את הפרויקט הזה. יכול להיות באמת שהדדליין הוא לא אפקטיבי כשיש לך מגבלות אחרות. בסדר? אז מגבלה אחת יכולה להיות שאתה לא יודע מספיק את החומר. ואז למשל עשינו את העמידה רק על סטודנטים עם ציונים גבוהים. וראינו שגם עליהם בעצם לא היה אפקט. למרות שגם שם יש יחסית הרבה שלא מגישים את הפרויקט. ובאמת יכול להיות שהם פשוט חושבים שזה לא חשוב. מה שעשינו בעצם, וכנראה שבאמת הם מצליחים למצוא עבודה בלי זה, אבל ההשערה שלנו הייתה, וזה ככה מה שהבנו משיחות גם עם מעסיקים וגם עם אנשים במהד, שהם אולי מצליחים למצוא עבודה בשלב הראשון, אבל אחר כך הם בעצם נתקעים במשרות הפחות מתגמלות ולא מצליחים להתקדם למשרות יותר טובות. ואז בעצם הרצנו שאלון בקרב המשתתפים ושאלנו אותם מה הם בעצם חושבים שיהיה השכר שלהם שנה אחרי סיום הלימודים וחמש שנים אחרי סיום הלימודים, אם הם יסיימו עם דיפלומה ואם הם יסיימו בלי דיפלומה. זאת אומרת, בעצם ארבע דאטה פוינטס כאלה. ואז גם היינו עוד יותר מעיקים ושאלנו אותם מה הם חושבים שיקרה לתלמיד הממוצע. אמרנו, אנשים לפעמים מעריכים את עצמם יותר מדי או פחות מדי, כל מיני דברים כאלה. ובעצם אנחנו רואים שאנשים כן חושבים שהדיפלומה משפרת את מצבם בשוק העבודה. ולכן זה לא יכול להיות ההסבר היחיד לסיפור הזה שאין פה אפקט. אבל זה באמת, העובדה שיכולנו לבדוק כל מיני הסברים פוטנציאליים כאלה, מאוד תרמה לאיכות של המאמר וליכולת בסופו של דבר לפרסם אותו, למרות שהוא היה מאמר של נל אפקט.
טוב, אני רק אוסיף שמאמרים של נל אפקט, כמו שאמרתם, מאוד חשובים במיוחד במטה-אנליסיס, כאשר אנחנו רואים את זה בעיקר בתעשיית התרופות לדוגמה, כאשר בודקים משהו, ואז יש תמיד את המחקר הזה שמצליח למצוא קשר, אבל אז יש עוד 100 מחקרים אחרים שלא מצליחים למצוא קשר, ולכן חשוב לנו להטביע את המחקרים שמוצאים את האפקט, בכל המחקרים שלא מוצאים, אחרת אנחנו נמשכים למידע שהוא שגוי.
נכון, דרך אגב, יכולה להיות גם הטעיה שהיא לא רק נל אפקט מולו, נל אפקט, אלא דברים שהם מתאימים לתיאוריה או לא מתאימים לתיאוריה. רואים את זה הרבה פעמים, מה שהולך עם התיאוריה הכלכלית, אז יותר קל לפרסם משהו, משהו שהוא כזה לא הולך. אולי היום זה מתהפך קצת, אבל לפחות בעבר זה היה ככה.
אוקיי, נעמי, אנחנו נאחל לך שתמיד תהיה עובדת בצוות שמדרבדת את כולם, לעלות הילוך, שלא תחששי מהשפעות מוניטין על הפרסום, ושלמרות השקיפות, שתמציא אפקט בכל המאמרים הבאים שלך. תודה רבה.
תודה רבה לכם, היה ממש נחמד להתארח.
אנחנו היינו ארס יצירתי, אורי כץ, איתי טישנבסקי ואריאל קרלינסקי. בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים, מחקרים ודברים נוספים שדיברנו עליהם. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תעשו לנו לייק ותשתפו עם חברים. נתראה בפרק הבא.